כל חי אונליין 93fm.co.il 7300 מלאם, המרכז למשפט התורה בישראל.
עשרות נערים יתומים וממשפחות נזקקות בגיל מצוות משוועים לתפילין. לקראת יום הדין עשו לכם סנגור והצטרפו למבצע חסד התפילין הגדול עבור נערים יתומים אלה. היו גם אתם מאלה הקונה עולמו בשעה אחת. עזרו לנערים המגיעים למדרשיות של בית מרן חסרי קול ומבקשים להתקרב לאבינו שבשמיים, ואתם תזכו שחסד עצום זה יהיה לכם למליץ יושר ביום הדין. חייגו עכשיו לאגודת בית מרן, כוכבית 5290. חייגו כוכבית 5290, אגודת בית מרן, כוכבית 5290.
ולור הומני של חברת נאוקן ניסיון לתקווה, מטופלת משתפת.
הרגשתי שעזר לי מאוד בכך שנמנעו ממני כל תופעות הלוואי שעליהם סיפרה האחות, וחיזק אותי דבר שהוסיף לי מבחינה נפשית, רגשית ומורלית.
ליצירת קשר 073-707-9470.
שיא המבצע בשיא החשמל והמיזוג, קונים ב-1,000 שקלים ומקבלים תווי קנייה בסך 300 שקלים. קניתם ב-2,000, קבלו 600 וכן הלאה, ובנוסף 36 תשלומים ללא ריבית.
שיא החשמל והמיזוג.
לבירור הסניף הקרוב עליכם, 03-504-5000.
אבינו מלכנו, שלח רפואה שלמה לחולי עמך. מי מאיתנו לא חרד מאימת הדין? מוטי, ילד בן 4, בראש השנה אשתקד היה בריא לחלוטין, וכעת חייב לעבור ניתוח לב פתוח בבית חולים בוסטון בארצות הברית. לקראת יום הדין הגדול והנורא, אמצו את מוטי הקטן אל לבכם. קחו איתכם את הזכות הזו, את המצווה האדירה של צדקה, שבכוחה להעביר את רוע הגזרה. תרמו לארגון בית דוד בנשיאות מרן שר התורה רב חיים קניאבסקי שליטה. 025-900-900.
זה קורה רק ליום אחד, 10 ימים לפני ראש השנה. רשת מחסני חשמל מנקה את כל המדפים והתצוגות רק ביום אחד, יום ראשון, בכל סניפי רשת מחסני חשמל.
חמותך הגיעה לשבת עם כל המשפחה? זרום!
נועם אחד, בר המים היחיד עם המחל המשפחתי הזורם בכל מצב, ומעניק לכם גם בשבת מים קרים וחמים בכל רגע, בחשרות בדת מהדרין של הרב רובין. ועכשיו מבצע לזמן מוגבל, רכשו נועם אחד, קבלו הובלה והתקנה ללא עלות, ובנוסף מאסטר סלייסר המקורי במתנה. חייגו עכשיו, כוכבית 85-10. נועם אחד, תמיד זורם. כוכבית 85-10.
את שידורי כל חיים ניתן לקלוט בתדרים 93, 92.8 ו-102.5 FM באתר כל חי ובאפליקציה.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. אפשר כבר גם להגיד ערב תשע"ח. ערב שבת, אנחנו ככה שעתיים שלוש לפני שבת. ערב תשע"ח, אנחנו ימים אחדים לפני ע"ח. אז וואו. בואו נסיים, ככה נעשה פרידה נהדרת מתשע"ז. שהשנה הזו תעמוד בשמיים ותגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אהבתי. תודה רבה שנתת לי את עם ישראל לשנה שלמה. פה ושם אנחנו צריכים עוד לעשות לקראת הסוף כמה פינישים טובים, ובעזרת השם, בעזרת השם, אנחנו נוכל להגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תשע"ח, בבקשה, טיפ טיפה יותר טוב, אנחנו מצידנו, אתה מצידך, בעזרת השם יהיה יותר טוב. הבה ונתחיל עם פרשת השבוע. יש מדי הרבה דברים מרתקים מכדי... לא, הכל בסדר. שימו לב, פרשת כי תבוא, זה עברית קלה, כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה, וירשת, וישבת בה, ויש כאן עכשיו את כל הנושא הזה של ביקורים, להתרגש, להביא לכהן, דווקא את החלק שאני כל כך אהבתי, כל כך דיברתי איתו, כל כך התרגשתי ממנו, זה לכהן. ודרך אגב, סתם סיפור אישי אני רוצה לספר לכם, לא שלי יש גינה, נורא קטנה, באמת קטנה, וגם לא מטופחת, לא מקצועית. אם היה בא איזה גנן והוא עושה קצת טיפולים בה, אולי היא הייתה יותר יפה, אבל בסדר. יש טפטפות ומשקים וירוק ונחמד, ואפילו כמה שכנים באים את מנחדים שלהם אליי לגינה, להצטלם דווקא בגינה שלי, עשו ממנה סטודיו, בגלל שיש שם כמה גדרי חי צבעוניים ועליזים, הכל נחמד. בכל אופן, בגינה הזאת יש, אין לי עצי פרי, מכיוון שכתוב, אני יודע מה, לא יודע, אין לי, אני קונה בסופר, אני קונה אצלנו במקולת, אני קונה בירקות, אני קונה את הפירות ואת הירקות, וכמה אני אוכל, מה, אני צריך פרדס של, של תפוזים, אבל בכל אופן, כתוב, וקראתם איש אל אחיו ואל רעהו, אנחנו קוראים את זה, אני חושב, בשבת הגדול, וקראתם איש אל אחיו ואל רעהו, אל תחת הגפן, ואל תחת התאנה. כלומר, אלה שני עצים שיושבים מתחתם בצל ונהנים בקיץ, אפשר לשים תאורה עם סטנדר וקצת ללמוד חומש, או כמו שאתם יודעים, עין יעקב, מה יכול להיות יותר טוב מזה? גם כתוב בתקופת שלמה המלך, איש תחת גפנו ותחת תאנתו, לא תחת עץ הרימון ולא תחת משהו אחר, גפן אפשר להדלות ולשבת מתחתיה, היא נורא נהדרת בגלל שבקיץ יש בה הרבה אלווה, ובקיץ אנחנו צריכים צל, ולקראת החורף כל העלים נושרים, ובחורף אנחנו רוצים קצת שמש, ואותו דבר התאנה, לקראת החורף היא נושרת, אז שני הנשירים האלה הם גם יפים, וגם פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל, אז לכן כשבאתי לגור בקריית ספר במודיעין עילית, לפני 17-18 שנים, נטעתי את שני העצים האלה, גפנים ועץ תאנה. זהו, אין לי עוד פירות. ובאמת, ברוך השם, יש פירות, לא מי יודע מה, אבל נחמד. הנכדים באים, אוכלים, הציפורים אוכלים יותר הרבה. אז השנה, פעם ראשונה התרגשתי, באמת כל שנה הייתי צריך לעשות את זה, אבל השנה התרגשתי מאוד, ומיד מיד אחרי פסח, כשהניצנים נראו בארץ, את הזמיר הגיע, כל התור נשמע בארצנו, אז בגפן התחילו לצאת כמה אשכולות חמודים, קטנים, קטנים כאלה, עוד בוסר, אפילו עוד לא היו בוסר, עוד לא היו כלום, אפילו זה עוד לא היה עוד לפני הפריחה. ואז לקחתי סרט בצבע אדום על שני גפנים משני סוגים, ולכל אחד קשרתי, מי יצא הראשון? קשרתי עליו סרט, כדי שאם בעזרת השם, אמן ואמן, ייבנה בית המקדש, ונוכל לעלות לירושלים להקריב קורבן, אמרתי כמובן בלי נדר, בלי נדר, כי אני לא רציתי להקדיש את זה, אז זה יהיה ביקורים. וככה צמחו להם האשכולות, וכל מי שהיה מגיע אליי לגינה, אמרתי לו, בוא אני אראה לך משהו יפה. הזזתי את העלים, אמרתי לו, אתה רואה את האשכול הזה? כן. אתה רואה מה קשור לאשכול הזה? כן. אני רואה רצועה אדומה כזה, שרוך אדום, סרט אדום. גם זה וגם זה, למה? ורבותיי, כל מי ששאלתי אותו, אפילו ילדים כולם ידעו, אם יבנה בית המקדש, תעשה מזה ביקורים. כן, אז זה באמת מרגש. אז הנה רבותיי, הסיפור אצלי בבית היה לפני חצי שנה, אבל פרשת ביקורים, זו פרשת השבוע, פרשת כי תבוא. אז לא זכיתי. למה לא זכיתי? קודם כל, בינתיים בית המקדש לא נבנה, אבל זה לא אומר כלום, עוד יכול להיבנות. אבל הענבים כבר לא נמצאים. מה אני אעשה? אמרתי תנאי. אז אשכול אחד קצת נבקע וקצת כימחון אכל אותו, ויש לי גם כל מיני ציפורים בגינה שיודעים לעזור לי. והאשכול השני של גפן יותר אלים, שפחות רגיש למחלות, גם הוא הבשיל לאט לאט, ופירותיו נאכלו בברכה ובשמחה. בכל אופן, זהו, זה ביקורים, פרשת השבוע נהדר. אבל, הבה ונמשיך, אחרי הביקורים יש נושא מרתק. ויצב משה וזקני ישראל את העם לאמור, אני מקריא פרק חפזיים בחומש דברים, פרשת כי תבוא, ויצב משה וזקני ישראל את העם לאמור, שמור את כל המצווה אשר אנוכי מצווה אתכם היום. תזכרו, תשמרו אותם. והיה ביום אשר תעברון את הירדן, אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, והקימות לך אבנים גדולות, ושמת אותם, וסדת אותם בסיד, וכתבת עליהם את כל דברי התורה הזאת בעובריך, על האבנים האלה. מה כתוב? לשים אבנים גדולות. הלאה הוא ממשיך, והיה בעובריכם את הירדן, תקימו את האבנים האלה אשר אנוכי מצווה אתכם היום בהר עיבל, וסדת אותם בסיד, ובנית שם מזבח להשם אלוקיך, מזבח אבנים, לא תניף עליהם ברזל. שזה יהיה אבנים ענקיות, לא מסוטטות, אלא אבנים פראיות, טבעיות, כמו שהם. זה מרשים, וואו, לעמוד על יד כזו אבן. לא מדבר על איזה אבנונת קטנה כמו אבן של חמש אבנים. אבן, אבן גדולה, עוצמתית. 12 אבנים. וכתבת על אבנים שלמות תבנה את מזבח השם אלוקיך, ועלית עליו עולות, וזבחת שלמים, ואכלת שם וזמחת לפני השם אלוקיך, וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת, באר היטב. יפה. אז יש לנו כאן מצווה לבנות 12 אבנים ל-12 השבטים, כל שבט אבן, ושהאבן תהיה גדולה, עוצמתית ומרשימה, כדי שאפשר יהיה לעמוד, אם מותר היה להתבטא ככה, להתגמד. כשאני עומד על יד משהו באמת גדול, באמת עוצמתי, אז אני מרגיש איך הרמב״ם כותב, שמי שמתבונן בגדולה של הקדוש ברוך הוא, אז הוא נרתע לאחוריו, והוא מרגיש את עצמו בריאה קטנה ואפילה. אפילה כזה קטן, שכמו אכבר קטן. אז נכון שככה אנחנו צריכים להרגיש מול הדר גאון השם, אבל את התחושה הזאת יש לכל אחד ואחד מאיתנו, גם כשהוא עומד על יד הר גבוה, על יד משהו בראשיתי עוצמתי, למי שיודע, מטייל בקניונים הענקיים האלה שיש במדבר יהודה, שהנחלים חצבו שם בסלע של הגיר, והולך למטה ורואה את העוצמה של הערים משני הצדדים, אז הוא נותן כזה יראה, יראה, לא פחד ששם ייפול אבן על הראש. נכון שיש כזה חשש, אבל לא מזה פוחדים. פוחדים מכזה, וואו, איזה עוצמתי שזה. אז אנחנו התבקשנו לבנות כאלה אבנים, ולהקריב מתחתן לידן כזה קורבן, להרגיש עוצמתיות. אחר כך תקשיבו. אותו דבר כתוב גם, בכמה וכמה מקומות כתוב שאת המזבח לבנות אבנים שלמות. הלאה כתוב גם, שבזמן שהיה מותר לבנות במה לכל אחד, הייתה תקופה שנקראת היתר הבמות. מאז שנבנה בית המקדש, אין כזה דבר שכל אחד יבנה בחצר שלו במה ויקריב עליה קורבנות להשם. זה צריך לעשות בבית המקדש. אבל לפני שהיה בית מקדש, אז מי שפתאום הלב שלו נורא 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 התרחב לאהוב את השם, אז לא מספיק שהוא ייקח סידור ויתחיל לקרוא נשמת וירקוד, אלא הוא יכול היה לאלתר איזשהו מזבח מאחורי הבית, להקריב עליו קורבן, להביא את כל המשפחה מסביב, וכולם קדים ומשתחווים לפני השם, כמו שהמלאך עשה שם אצל האבא של שמשון, הפלי לעשות, והוא בעצמו עלה בלהב המזבח, בלהב האש של המזבח, הוא עלה השמיימה. זה כזה מין הדם של הקורבן, איך שהוא נוסק, והוא עולה למזבח ביחד, והוא עולה השמיימה. למי שיודע, אני לא יודע, הרמב"ן מסביר את זה קצת בתחילת חומש והיקרא, את התחושות העמוקות העוצמתיות שאפשר להגיע כשמקריבים קורבן באמת באמת עם המחשבות האמיתיות. אז כל אחד יכול היה לעשות לעצמו במה בבית. אבל אני רוצה לרענן לנו את הזיכרון, מה אנחנו קראנו בעצמנו בתורה לפני שבועיים. השבוע אנחנו קוראים פרשת כי תבוא, שבוע שעבר קראנו פרשת כי תצא, ולפני שבועיים קראנו פרשת שופטים. אז שם כתוב ככה, ולא תקים לך מצבה אשר שנה השם אלוקיך. שם כתוב איך בונים מזבח, אז כתוב מזבח אבנים תעשה, לא תקים מצבה. מה זה מצבה? שלא לעשות את המזבח מאבן אחת, אבן גדולה. על אברהם אבינו כתוב שהוא בנה מצבה, יעקב בנה מצבה, יצחק בנה מצבה, עשו מצבה גדולה. וכתוב בתורה כאן שאנחנו לא נבנה מצבות. כש כל 12 השבטים באים ביחד לארץ ישראל שיבנו 12 מצבות. אבל כשאנחנו רוצים לבנות מזבח להשם בחצר הבית, שנעשה את המזבח הזה מאבנים, כלומר לקחת כמה וכמה אבנים, לסטט אותם, לארגן אותם, שיהיה ריבוע גדול של מזבח. איך עושים ריבוע? אבן אחת גדולה, אבן אחת קטנה, אבן אחת נדחפת, אבן אחת יוצאת, אבן אחת בפינה, שתי אבנים קטנות מכאן, אבן אחת משם, אבל בסך הכל יש כאן שילוב גדול יפה. אם מסתכלים על כל אבן, איך היא מתחברת אל האבן השנייה, אז זה לא, איי, 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 לא כל כך מקצועי, כי הרי עושים את זה בלי ברזל, בלי זמיל ופטיש. אבל כמו שמי שיודע טייל בטרסות שנמצאות על המסדרונות של הערים, על המדרונות של הערים, אז רואים הטרסות האלה בנויות עם אבנים, מתוכמן, טיפה גדול, טיפה קטן, יותר גדול, יותר קטן. בסך הכל מצליחים לבנות חומה ישרה עם סיבוב, עם ריבועים. זה מה שכתוב, לא לעשות מהם מצבה. כך כתוב, זה קראנו לפני שבועיים. השבוע אנחנו קוראים שהשבטים נצטבו לקחת 12 מצבות, ולפני שבועיים קראנו שאתה רוצה לבנות מזבח בחצר הבית כשמותר. יפה מאוד, כל הכבוד, אנחנו מעריכים את הרצון הזה, אבל ולא תקים לך מצבה. וכאן התורה עוד מנמקת. מה קרה? למה לא להקים מצבה? מה רע במצבה? תקשיבו. אשר שנה השם אלוקיך. הקדוש ברוך הוא שונה מצבות. מה? שונא מצבות? למה הוא שונא מצבות? מה רע במצבה שהשם שונא? אז בואו תקשיבו מה אומר על זה רשי. אני קורא רשי מפרשת שופטים מלפני שבועיים. אנחנו אוחזים פרשת כי תצא, כי תבוא, סליחה. אנחנו אוחזים במצבות של 12 השבטים, אבל כדי להגיע אלה שם אנחנו צריכים קודם כל להבין מה זה מצבה. אומר רשי, אשר שנה, איפה זה כאן? אשר שנה, מזבח אבנים ואדמה ציווה לעשות. ואת זו שנה. את המזבח של מצבה, אבן אחת גדולה, הוא שנה. למה? כי חוק הייתה לכנענים. הכנענים שמו מצבות כאלה, אז הקדוש ברוך הוא לא אוהב. ואף על פי, תקשיבו טוב, ואף על פי שהייתה אהובה לו בימי האבות, אברהם עשה מצבה, יצחק עשה מצבה, יעקב עשה מצבה, ואף על פי שהייתה אהובה בימי האבות, עכשיו שנאה, מאחר שעשו אלו חוק לעבודה זרה. בגלל שהגויים התחילו לאמץ לעצמם מצבות, אז הקדוש ברוך הוא לא אוהב מצבות. רבותיי, אני לא מבין. אם הגויים התחילו ללכת עם נעליים, אז אנחנו לא נלך עם נעליים? אם הגויים התחילו להרכיב משקפי שמש, אז אנחנו לא נלך עם משקפי שמש? מה הפירוש? אם מצבה זה משהו טוב, משהו חיובי, משהו נכון, אברהם עשה מצבה, יצחק עשה מצבה, יעקב עשה מצבה, בני ישראל נצטבו לעשות כל 12 השבטים 12 מצבות. הכל מצוין, הכל טוב. פתאום אני ואתה ואנחנו, כשמותר לעשות במות, נעשה במות, אבל בתנאי שהבמות האלה יהיו עשויות או מאדמה, לבנות מבוץ, לבנות מזבח, להקריב עליו קורבן, או אתה רוצה אבנים, בבקשה. תבנה הרבה אבנים, גדר, ארבע גדרות, מארבע צדדים, באמצע זה, גדר אבנים, מזבח אבנים. לא מסוטט, לא, למה לא מסוטט? כי לא תניף עליהם ברזל. אז שיהיה אבנים, כמו שאנחנו רואים בתמונות הארכיאולוגיות, את כל הקורבנות שבני ישראל הקריבו בחצרות שלהם, אז תמיד, תמיד, תמיד זה מזבחות של אבן פשוטה, אבן על יד אבן, על יד אבן, על יד אבן. רבותיי, הלא דבר הוא. מה קרה? מה זה כל כך גרוע במצבה שהשם שונא? כי הגויים אימצו את זה לעצמם. מצבה מביעה עוצמה. וואו. על יד מצבה באמת גדולה. כשיודעים שם, כמו שהמלאך אצל אבא של שמשון, הפלי לעשות, ועשה את הקורבן יפה ואת הכל, וזה באמת עם כל ההתרגשויות, עם כל ההכנות, עם כל המוזיקה, עם כל השירה, עם כל התפילה, עם כל מה שאנחנו יודעים שצריך להקריב קורבן, אז הנפש נכנסת, נוסקת ביחד עם הקורבן לשמיים, כמובן, שהקורבן מת ואנחנו ממשיכים לחיות, אבל ההתרגשות תלווה אותנו עוד הרבה זמן. כשאנחנו נעמוד ליד כזו מצבה, יש לנו קצת יותר מדי התבטלות עצמית. זה לכאורה נכון וטוב ויפה, אבל, וכאן מגיע אבל הגדול, התלוי למה, איפה. למזבח, לקרבה אל השם, כן. אבל שאני אתגמד, שאני אחשוב את עצמי לעין ואפס, זה לא. אני לא עין ואפס. אם הייתי עין ואפס, הייתי סמרטוט. מי הוא שאני אשתחווה? כל תולעת יודעת להשתחוות. חוץ מלהשתחוות, היא לא יודעת כלום. היא משתוחוות ועומדת, היא לא עושה כלום. מישהו זוקף כמקל, יודע להשתחוות כנחש, ולחזור זקיף בחזרה, להזדקף בחזרה, בעוצמה. מי שיש לו כבוד, יודע לתת כבוד. מי שאין לו כבוד, לא נותן כבוד, לא עושה כלום. אז אני צריך באמת, באמת, באמת להשתחוות, להתחבר אל הקורבן, אבל מתוך איזושהי נקודת, מה שקוראים בסלבות, כי היו קוראים את זה, גדלס או אודום, גדלות האדם, מתוך איזושהי חשיבות שיש לי. עכשיו בואו ונתחיל לנתח בזמן האבות, ומה קרה בזמן הבנים, ולמה כשכל 12 השבטים מביאים ביחד מצבות, זה וואו, איזה יופי. נתחיל ככה. האבות התחילו מהלכים חדשים בעולם. אברהם אבינו היה הראשון, בא עם מהלך, בא עם חסד. גם עד אברהם אבינו ידע פעם איזה שכן אחד לדחוף לשני, לא יודע מה, את האוטו כשנתקע לו, אז לא את האוטו, את החמור, אבל לעשות אידיאל מחסד, ככה חסד, בסדר, בוא תעמוד, יותר נוח לי שאני יושב באוטובוס, ואני רואה איזה זקן נכנס, אז אני מסתובב לצד השני, לא ראיתי, לא שמעתי, אין לי כוח לקום בפניו. חסד אמיתי, אברהם אבינו חיפש לעשות חסד. לא הסכים לעשות חסד, אלא הבין שעולם חסד ייבנה, צריך לבנות מערכות של חסד, לחפש, להועיל, לעזור לאנשים נזקקים, לאנשים צריכים. אם אין, אז נכניס בקופה לימים שיהיו. אל תגיד אני לא עושה חסד כי אין עם מי. ברוך השם, כולם לא זקוקים לחסד, אתה זקוק לעשות חסד. אין לך עם מי, תכניס לקופה, אולי חס ושלום בעוד 10 שנים יהיה פה איזה מישהו שישבור את הרגל, לא יודע מה. תעשה היום חסד כי אתה חייב לעשות חסד. זה מהלך חדש, מחודש בעולם שאברהם אבינו חידש. זה נקרא מצבה. זה לא מזבח אבנים, הוא לא ליקט כל מיני, מה שאתה אומר, מה שאתה אומר, אלא הוא בא ובא עם משהו חדש, שילקד את כל ההמון סביב איזשהו אידיאל חדש, רעיון חדש בעולם, מצבה. ואברהם אבינו עשה את זה בגדול. מגיע יצחק, וגם הוא בנה מצבה. יצחק לא אסף את כל האנשים אל המצבה של אבא שלו. יצחק בונה מצבה חדשה. מצד אחד זה נורא יפה, הוא נהיה עצמאי, יש לו דעות משלו, מצד אחד זה גם נורא קשה. כשמגיע איזה בעל תשובה, גר, בן להורים גויים, לא חשוב מה, אז הוא רואה שהעולם עזוב, אנשים לא יודעים מצוות, לא יודעים כלום, והולך ובונה לעצמו איזה מהלך חדש בחיים, וסוחף איתו אנשים. אבל יצחק נולד בתוך מערכת שכבר יש עולם מסודר, יש אבא נערץ, יש מערכת שלמה של עבודת השם מצוינת, והשם אוהב את זה, וכאן עכשיו יצחק באמת היה צריך לקבל את הכיסא המלכות על מגש של זהב, להמשיך את מה שאבא שלו עשה. אבל יצחק היה בא, הוא בא משורש נשמה אחר, המנטליות שלו אחרת, הגישה שלו לחיים היא אחרת, אז הוא החליט ללכת בדרך הקשה, ולמרות שכאן יש לו כבר מסלול סגור, מסודר, כביש סלול, הוא הולך ומתחיל לבנות לעצמו דרך חיים חדשה לגמרי, פחד יצחק, לעבוד את השם מתוך פחד, מתוך יראה, דין. זה עבודת השם, לא מחלק ציונים, נגיד, יותר קל מאברהם, יותר קשה, יותר קשה לעשות את זה למי שיש לו כבר מסלול אחר. יצחק הלך בדרך הקשה ועשה את זה. זה נורא יפה וזה נורא נחמד, וגם הוא היה לו הרבה חסידים. אבל זו לא הבמה, זה לא המצבה של אברהם, זו מצבה הפוכה משלו. אם אברהם הולך על חסד, אז יצחק הוא לכאורה בולם את החסד. לא שהוא אנטי חסד, חס ושלום, ודאי שצריך לעשות חסד. אבל הוא לא בונה לשפוך חסדים. לא, 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 יש פרופורציות, יש כללים, יש חוקים, למי נותנים, כמה נותנים, איפה נותנים, מתי איך נותנים. בקיצור, יצחק בא ובונה מסלול חדש. מצבה, מצבה חדשה. יפה מאוד. בא יעקב, ושוב בונה מצבה חדשה. אמת, ייתן אמת ליעקב. אמת זה תפארת, זה שילוב. מה שאתם רוצים, לא לעכשיו, בעזרת השם, עוד כמה חודשים, וואי, עוד מעט מתחיל סיבוב חדש וחומש בראשית. שם נטפל באברהם, יצחק ויעקב, משהו יעקב אבינו בהר המוריה. וואו, איזה דברים מרתקים. איזה דברים מרתקים, השתבח הבורא לעד. בכל אופן, יעקב בונה משהו חדש. יש לנו כאן עכשיו שלוש מצבות. כל אחת מהמצבות הייתה אהובה בזמן האבות. אבל מאז שבני ישראל נכנסו למצרים, הפכנו ממשפחה לעם. במצרים אנחנו קיבלנו קור היתוך. קור היתוך שעשה מאיתנו לא משפחה. עד מצרים היינו משפחה גדולה, קטנה, זה לא חשוב. אבל משפחה. במצרים קור העוני, קור הברזל, קור מצרים, כל מיני שמות התנך קורא, זה קור. בקור עוברים קור היתוך. עכשיו כבר אין לנו את אברהם, את יצחק, את יעקב, יש לנו קומפלט, אברהם, יצחק ויעקב, אבות. אין קוראים אבות אלא שלושה. זה מסביר תופעה נורא מעניינת. אנחנו אומרים בתפילת העמידה, או, צריך לעשות הפסקה קטנה, וואי, תפילת העמידה, כן, בתפילת העמידה אנחנו נעשה רגע קטן של עמידה. אנחנו אומרים בתפילת העמידה, זוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם. יש חסדי אבות, ויש את הגאולה לבני הבנים. בין האבות לבין בני הבנים, אין איזה מתווך באמצע, אין את, את הבנים. או שאם אנחנו בני בנים, אז אברהם, יצחק ויעקב הם אבי אבות. בין האבות לבין בני הבנים יש גם את הבנים. מי זה הבנים? 12 השבטים. 12 השבטים נעלמו. פתאום יש את הסבא ויש את הנכדים. הסבא זה אברהם, יצחק ויעקב. אם יעקב הוא אב, אז יצחק הוא אבי אב. ויעקב, ואברהם הוא אבי 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 אב. לא. אברהם, יצחק ויעקב, שלושתם הם אבות. עשו מהלך חדש בעולם. מי שעושה מהלך בעולם הוא אב. אב זה לא חשוב שאב בן נכד. לא, זה לא ככה. עובד אב. כמו שיש אב מלוך, אב טיפוס. אברהם, יצחק ויעקב קבעו מהלכים חדשים בעולם. יש מהלך אחד של אברהם, מהלך אחד של יצחק, מהלך אחד של יעקב. עכשיו הבנים לקחו את כל המהלכים של האבות, הכניסו אותם לקור היתוך. הם היו אלה שנכנסו למצרים, ומשם לא יצאו בנים, לא יצאה משפחה, יצא משהו משולב. 12 שבטים, כל השבטים שיצאו ממצרים, והם התנחלו בארץ ישראל. הקדושה של ארץ ישראל פועלת, שחייבים בתרומות ובמעשרות, וצריך לשחרר עבדים, וכל הכללים האלה שנאמרו על ארץ ישראל, היא נאמרה רק בזמן שכל השבטים נמצאים עליה. אם חלק חס ושלום היה זה גלות, וחלק מהשבטים עזב, אבל נשארה נציגות שלו, אפילו נציגות קטנה של איש בודד, זה מספיק. אם בארץ ישראל יש גם את אברהם, גם את ראובן, שמעון וגם את לוי ויצחק, כל ה-12 השבטים, בארץ ישראל יש קדושה. אבל אם חסר שבט, זה כמו גוף שחסר לו עבר שהנשמה תלויה בו. כמו גוף שמוציא ממנו את הכבד או את הלב או את הריאות, הוא לא יכול להמשיך לחיות. כל 12 השבטים הם חלק בלתי נפרד מהעם. כשאנחנו היום רוצים לעשות מזבח, אז אנחנו לא מתבטלים. אנחנו לא עושים את עצמנו עין ואפס ושמים איזושהי מצבה, ולא אכפת לי אם למצבה הזו יקראו חסד, יקראו דין, יקראו גבורה, זה טעות. אנחנו עכשיו צריכים לקחת הרבה 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 אבנים, קטנות, גדולות, משולבות, שחורות, לבנות, מרובעות, עגולות, משולשות, כל מקום שיש באבן אחת מגרעת, בצד השני נכניס איזושהי בליטה, באבן אחת יש גדולה, שם נשים קטנה בצד השני, כדי שבסופו של דבר יהיה לנו מזבח מושלם, ואיתו נעשה עבודה להשם. למה? כי היום אנחנו עם. עם זה 12 שבטים. בין השבטים יש את כולם, יש שטרי מלך, ויש כיפות סרוגות, ויש דוברי יידיש, ויש מתפללים בלשון הקודש, ויש תימנים, ויש קנאים, ויש ימנים, ויש שמאל... לא יודע מה שיש ומה שאין, יש עם מושלם, ואם אנחנו רוצים לעשות מזבח להשם, אין מצבה. מצבה הייתה אהובה בזמן האבות, בזמן שבאו ועשו מהלכים חדשים, אבל היום שהגויים לוקחים את זה, סנאה. מה פירוש הגויים לוקחים את זה? הגויים עד עצם היום הזה ממציאים תיאוריות, ולא סתם ממציאים תיאוריות, אלא ממציאים תיאוריות ומשתעבדים להם. משתעבדים לדברים חדשים שלא שערו מאבותינו. זה נורא נחמד, היום אתה צמחוני, ומחר אתה אוהד ספורט, הכל טוב, הכל יפה, למה לא? אבל בערבון מוגבל. יש משה אמת ותורתו אמת, יש תפקיד שלנו לקיים תורה ומצוות, עכשיו בחיי היום-יום, איך ליישם הלכה למעשה, השתבח שמו לעד, הרבה דרכים, 12 שבטים, 12 שערים בשמיים, לקבל את עבודת השם שלנו. לכן, הגויים התחילו לאמץ, לעשות מצבה, כל אחד בא עם איזה אידיאל, וקורא בשם השם, לא פחות ולא יותר, תעשו ככה ולכו על זה, ותמותו על זה, ופעם זה דאעש, ופעם זה נאציזם, ופעם זה קומוניזם, ופעם זה סוציאליזם, ופעם זה זה, ומתלהבים, כאילו על זה הולכים לשפוך את הדם ולהילחם, ומה קרה? מצבה. הם עושים לעצמם מצבה חדשה, ומשתעבדים אליה. אנחנו היום לא משתעבדים למצבות. היום אנחנו מחוברים למערכת תורה ומצוות של הקדוש ברוך הוא, של התורה, של המצוות. אבל דברים משתנים. כל החיים משתנים. כל הזמן יושבים רבנים, תלמידי חכמים, לומדים את התורה, ואיתה מנסים לפתור בעיות חדשות שהטכנולוגיה שמביאה לנו, שהסיטואציות תמיד, מה זה שאלות ותשובות? חז"ל אומרים, הגמרא במסכת עירובין, זה מופיע גם במסכת בבא מציע. רובי תורות אכתוב להם, אז שם אומרת הגמרא שמיעוט של התורה הוא בכתב, זה התנך, ורובי התורה בעל פה. ושם הם שואלים, אז למה הקדוש ברוך הוא לא נתן את התורה שבעל פה? למה הוא השאיר אותה בעל פה? ואומרים, בגלל שהתורה שבעל פה היא חיה, היא דינמית. היא משתנה כל הזמן. יש שאלות חדשות. טכנולוגיה מולידה שאלות חדשות. פתאום יש מטוס שיכול לצאת מלונדון לפני צאת השבת. אחרי צאת השבת עושים הבדלה בלונדון, עולים על קונקורד, ונוחתים בניו יורק לפני צאת השבת. עכשיו מותר לי שם לעשות מלאכה או אסור לי? יש כל מיני שאלות חדשות של הטכנולוגיות, של בלי סוף, עד בלי די. הרפואה מביאה, הכל, כל הזמן, הרבנים יושבים כל הזמן עם מה שכתוב בתורה, עם החוקים, עם העקרונות, ועל פי זה בונים הסברים, פסקי הלכה, ולמי שעוקב ויודע, יש כל כך הרבה נושאים מעניינים ומרתקים, ויש היום אפילו אנשים שיודעים ללקט מתוך כל ספרי התשובות של הרבנים את כל הנושאים הפיקנטיים ומוצאים אותם באלונים, חוברות, ספרים ואפילו סדרות של ספרים על פסקי הלכה שאנשים חכמים ישבו ומתוך מאות פסקים חיפשו רק את הדברים המעניינים ויש תלמידי חכמים אני מכיר שיושבים בשבת אחרי צהריים אוספים כמה בעיקר אנשי עסקים ונותנים להם שיעור של שעה וחצי ושעתיים רק עם שאלות מעניינות בהלכות חושן משפט. סוחר נתן דמי קדימה ועשה ככה ואחר כך המחיר עלה וירד. שאלות נורא מעניינות. בואו נראה איך זה מתאים למה שכתוב בגמרא. בקיצור, מה אני אגיד לכם? כל זה שייך למזבח אבנים. בואו נבנה, נעשה פאזל ונשתלב בו. אם כן, בואו ונחזור בחזרה להתחלת הנושא. האבות בנו מזבחות של מציבה. וואו, איזה עוצמה. ואני מתגמד, אברהם אבינו, מי אני? השתבח שמך. וואו, יצחק, יעקב, הקדוש ברוך אומר, די, קיבלתם תורה, 12 השבטים, אתם לוקחים 12 מצבות שלמות. מעכשיו, מי שרוצה לקחת מצבה, אין כזה דבר. הנה, יש כאן 12 מצבות של 12 השבטים, תעמוד בתווך בין כל המצבות ושם תתגמד. כשאתה מתגמד שם, אתה לא מתגמד אל המצבה, אלא אתה מתגמד מול העוצמה שלך בעצמך. אתה חלק מ-12 השבטים. כמו שאמרתי, בסלבות קראו לזה גדלס או אודום, גדלות האדם. וואו, כמה אני גדול, לא כמה אני גדול, אני בעצמי אפס, עין ואפס, אני מי אני, מה אני. אבל כשאני עומד על יד 12 כאלה מצבות, אני חלק מ-12 השבטים, וזה אני, כשאני ארצה להקריב קורבן, אני צריך לקחת כמה קצת חול, קצת אדמה, קצת בוץ, קצת אבנים, לארגן אותם. אבל כשאני עומד על יד המצבה של עם ישראל, אז זה הר האברסט, זה הר המונט בלאן, אני קטן, קטן, וואו, איזה יופי, איזה עם, איזה גודל, מה אנחנו, איזה יופי אנחנו. אני רוצה להביא דוגמה עד כמה הדברים האלה נכונים ממקום רחוק. איך כתוב? ממרחק תביא לחמה. שבוע אחד לפני חג השבועות, כבר היה מזמן, בתחילת הקיץ, עד שכחנו שחם בחוץ. שכחנו איך נראה כשחם בחוץ. שבוע אחד לפני חג השבועות, קראנו את פרשת במדבר, אחר כך כבר קראנו את פרשת נשוא. פרשת במדבר מסיימת במפטיר. אין לי פה חומש במדבר לנגד עיניי, בבית היה לי, פה אני עכשיו באולפן, יש לי רק מיקרופון ומסך וכיסאות ואוזניות. אז בסוף פרשת במדבר כתוב, יש מצווה הלוויים כשהם יוצאים לעשות מסעות, אז הם צריכים לעטוף את הכלים, והלשון אומרת שם, ולא יבוא לראות כבלה את הקודש ומתו. מה זה כבלה את הקודש? מה שאתם רוצים. אם אתם נורא רוצים, יש לכם שיעורי בית השבוע, עוד לא קניתם ספר שיעורים באגדות חזל, זה תקנו רק בשבוע הבא, אז בינתיים להשבוע, תחפשו בחומש במדבר את הספר החינוך. אז על פרשת במדבר אומר, אין בו מצוות. אבל אולי בכל אופן, המנחס חינוך מוצא שאולי יש כן מצווה, ולא יבוא לראות כבלה את הקודש, הוא מנסה להסביר מה זה, ולפי הסבר אחד, אולי כן מצווה, אולי לא מצווה, בקיצור, יש לכם עבודה מעניינת ומרתקת. מה זה ולא יבוא לראות כבלה את הקודש? אבל תשמעו, תשמעו מה אומר המדרש. המדרש, גם הוא יש לו מה להגיד בנידון, או, מדרש זה חזל. הוא נותן הצעה. אתם יודעים, כולנו יודעים, שללוויים הייתה עבודה מאוד 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 מעניינת ומרתקת בבית המקדש. איזו עבודה הייתה להם? אנחנו תמיד חשבנו מה צריכים הלוויים לעשות בבית המקדש? משוררים, שוערים, סוגרים דלתות, פותחים דלתות, כלומר, משהו כזה כמו איזשהו אחראי עם מפתח, צריך לסגור בבוקר, לפתוח בבוקר, לסגור בערב. ואם ככה מתעוררת לנו בלב שאלה נורא קשה. יש סתירה בתורה. פעם כתוב שהלוויים באים לעבוד בגיל 25, ופעם כתוב שבגיל 30. על הסתירה הזו אומרים חז"ל שחמש שנים הם צריכים ללמוד את עבודת הלוויים בבית המקדש. ואם תוך חמש שנים הם לומדים, אז טוב, ואם תוך חמש שנים הוא לא למד, מכאן לבן לוי, ככה הגמרא אומרת, מכאן לבן לוי שלא ראה ברכה בלימודו במשך חמש שנים, שוב לא יראה שילך לחפש לו מקצוע אחר, שיעזוב את בית המקדש. וכאן כל אחד שואל, מה הפירוש חמש שנים ללמוד, לסגור שער, לפתוח שער, כשאנחנו הולכים לאיזשהו שטיבל של איזה אדמור, חדש כזה, אדמור בהנפקה מתחיל כזה, אז בדרך כלל הבן שלו, הקטן הזה, בן 6-7, הוא גם הגבאי. נכון? בכל מקום, שטיבל, מי שאוהב להתפלל אצל אדמורים מתחילים, זה נורא נחמד. כי בהתחלה, אוקיי, תעשו את זה, אל תאמינו לי. אז לכל אדמור כזה יש בן קטן, בן 7-8, אולי 9, שהוא גם כן הגבאי. אז הוא מסתובב עם צרור נורא 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 שמן של מפתחות. והוא יודע לפני התפילה לפתוח את המקווה, אחר כך לפתוח את שערי בית הכנסת, אחר כך לפתוח את ארון הקודש, אחר כך לסגור פה, ואחר כך ככה לקראת סוף קריאת התורה לפתוח את המטבח. אחר כך לפתוח את החדר הצדדי איפה שהקיגל והצ'ולנט לא יגלה לכם מה שיש שם עוד. בקיצור, הילד בן 8 יודע הכל. מה זה בן 8? בן 6. מסודר, חבר'ה מן, הכל, טק, 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 הכל, בקפיצות הוא עושה. אז ילד, תוך חצי שנה, שלושה חודשים, עושה את הכל בול. הלוויים צריכים ללמוד את זה 5 שנים. 5 שנים! התשובה היא, רבותיי, הם לא לומדים להחזיק מפתחות. הם לומדים מוזיקה, הם לומדים קונצרטים, הם לומדים דברים מאוד מאוד רגישים ועדינים, איך לעבוד כל הפילהרמוניה ביחד, כל אחד עם הכלי שלו, עם הטון שלו, עם ה... מה אני אגיד לכם ממש? איפה יש כאלה דברים היום? הגאון מווילנה, וככה מופיע בספר פאת השולחן, הגאון מווילנה אמר שכל המוזיקה שיש לנו היום זה הכל שרידים, שרידים של השירים של הלוויים בבית המקדש. זה היה משהו עוצמתי, משהו שווה לב. אנשים נכנסו לשערי בית המקדש, כמובן נכנסו עם הכנות מוקדמות, לא באו עם כיס מלא גרעינים של אבטיח. השאירו בחוץ את הפאוץ', השאירו בחוץ את הפלאפון, נכנסו, עברו שער גדול של של משמרת כבוד, לא מאבטחים עם אקדחים, אלא מאבטחים כאלה של צדיקים גדולים. עכשיו נכנסו לתוך בית המקדש, מריחים את ריח הקטורת, את ריח הקורבנות, ושם האוזן שלהם נתפסת אל השירה של הלוויים. וואו. חז"ל אומרים שה-180 אלף חיילים של סנחריב שמתו בליל פסח, הקדוש ברוך הוא פתח להם אוזן לשמוע את השירה של בית המקדש, של למעלה, של המלאכים. השירה של המלאכים הייתה השירה כמו של השירה של הלווים בבית המקדש. הם שמעו שירה, אבל הם שמעו את זה בלי הכנות נפשיות מוקדמות, אז קרה להם, בשביל חסידים קוראים, שבירת כלים בריבוי אורות. היה להם ידע הרבה אור בתוך האוזן. כמו כשלוקחים מישהו מתוך החושך ומסנברים לו את העיניים עם פרוז'קטור חזק, אז אחר כך הוא לא רואה, זה נקרא סנברים להסתנבר, אז אפשר גם דרך האוזן להסתנבר, אבל אז זה מסנבר את כל הנפש, את כל הנשמה. נכנסים לאקסטזה, לעולם של שירה. היה איזה אדמור אחד שהיה נורא זקן, אני חושב שזה היה הרבה ממוז'יץ, והיה צריך לעבור ניתוח בימים מהם, שניתוחים עוד לא היו כמו היום, ההרדמות היו נורא קשות, עשו את זה עם נרקוזה ועם חומרים חריפים. הרופאים פחדו להרדים אותו, לא בגלל שהניתוח היה מסובך, את הניתוח הם יכלו להתמודד, אבל הם פחדו שבגיל כזה, הם לא יצליחו להעיר אותו אחרי ההרדמה. ההרדמה היו עושים אותה נורא חזקה. היום הרדים עם שיטות אחרות. טוב, בכל אופן, אז מה אמר להם הרבי? אני אכנס לעולם השירה, אני אתחיל לשיר, לשיר, החסידים שעל ידי מכירים אותי כבר, הם יודעים שאני ככה נמצא עמוק בתוכו, קחו סכין, תתחילו לחתוך, אל תפחדו. הרופאים חשבו שהזקן הזה הוזה, הוא מקשקש, מה אתה באמת לא נורמלי, אתה מחתוך לך, אתה תתחיל לשיר ככה, הבאנו שלום עליכם, אנחנו נחתוך לך את הבטן, איזה שלום, איזה עליכם, מה אתה השתגעת? אבל אלה שהכירו אותו אמרו לרופאים, הוא יודע מה הוא מדבר, אל תחתכו מיד, תנסו. הוא מתחיל לשיר, כשהוא יהיה באמת, ואנחנו נסמן לכם מתי, תעשו חטח קטן. אם הוא יתעורר, יגיד, איי, תעצרו. לא יתעורר, תמשיכו, מה אתם פוחדים? בקיצור, הרופאים השתכנעו, הרבי שר, והרופאים חתכו. הסירו מתוך הבטן מה שצריך להסיר, תפרו וסגרו, והרבי שר. שר לעצמו, שר. נכנס לעולם השירה. עולם השירה הוא על יד היכל התשובה. מקום הכי גבוה שיש. קלטה נפשי, אנשים, יצאה נפשי, אפשר למות. שירה, השירה של הלווים. הלווים התאמנו הרבה זמן לשיר את זה נורא 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 מדויק, שזה יהיה בדיוק ידע לפרוט על נימי הנפש, בצורה מדהימה עוצמתית. עכשיו נבין מה זה נקרא שלוי בא לראות כבלה את הקודש. חז"ל אומרים שהוא גונב את הכסבה. מה זה גונב את הכסבה? אז כאן אומר המדרש שהוא שר בטון ובמנגינה של זה שעומד על ידו. הוא לא יתאמן מספיק. הרי בסך הכל, מה זה סימפוניה? סימפוניה זה נקרא, אם שני אנשים עומדים עם כינור, ושני מנגנים בדיוק, 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 אותו טון, ואותו מנגינה, ואותו צליל, אחד מהם מיותר. אפשר שאחד ינגן בקול כפול, בעוצמה כפולה, למה צריך שניים? תשים רמקול, תשים פול ווליום. כל אחד מנגן את הכיוון שלו, את החלק שלו, את מה שהוא צריך, את הבסים בטון שלהם, את הגבוה בטון שלו, את השילוב שזה יתחיל וזה ייגמר. רבותיי, אני לא אתן לכם פה עכשיו שיעור בפילהרמוניה, בלהיות, איך קוראים לו, בלהיות מנצח, משתי סיבות. קודם כל, כי אני לא יודע. ואתם יודעים מה הסיבה השנייה? כי אני לא יודע. בכל אופן, אבל אני יודע מה שכתוב. אז כתוב שהלוויים קיבלו תפקידים מאוד 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 מוגדרים. כל לוי היה לו חץ קטן, עמוק ומושחז, שיודע להגיע עמוק 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 עד לתוך הלב, עמוק פנימה לתוך הלב של כל אלה שמאזינים אותו. לא חץ של הורגים, חץ של רוצחים. חץ של אהבה. חץ של אור. חץ של רחמים. חץ של התרגשות. כשהיו מתאמנים לשירה אמיתית אמיתית, כל הלווים ביחד, ועשו את הסימפוניה כמו שצריך, מי שנכנס לשם היה מתחשמל, מגיע עם הקורבן, שומע את שירת הלווים, אז נכנסה לו שירה בלב, שירה חדשה, ריבונו של עולם, שזה לא ייגמר לעולם, שזה לא ייגמר. אני לא מאמין איפה אני נמצא עכשיו. אני לא מאמין. זה לא יכול להיות. כשהוא חזר הביתה מכזה שירה, הוא נשאר עם געגועים. אי אפשר להישאר כל הזמן ברמה החשמלית המחשמלת הגבוהה הזו. אבל אפשר כל הזמן, עד החג, עד החגבה, להתגעגע לזה. להגיע בשנייה אחת פתאום באמצע תפילה של יום כיפור. או אפילו באיזה מאיריב של מוצאי שבת. לחצי שנייה, כמו שהמלאכים היו עושים, רצו ושוב. לקחת שאיפה מהאווירה המחשמלת הזאת. כדי שזה באמת, באמת יעבוד טוב, צריך כל לוי ולוי לדעת בדיוק את המקום שלו, ואת התו שלו, ואת הטון שלו, ואת הניגון שלו, ואת הכלי שלו. כשלוי אחד מזייף טיפה, קצת טיפה, הוא לפעמים לא רק מקלקל את השיר, אלא גם מקלקל לזה שעל ידו. מחסה את היופי. הוא, החבר שלו, השכן שעל ידו, התאמן 15 שנים להגיע לנקודות כאלה שאנחנו היום חמורים, לא יודעים בכלל איך להזין אליהם. כלום. אנחנו היום אוהבים לשמוע רק קונגו ופטיש חשמלי שדופק בתוך הראש. לדברים הדקים, דקים, דקים והדינים האלה, אם הוא לא מנגן נכון, אז הוא גונב את הכסבה. הוא גונב לחבר שלו את הטון, את המקום, את המשבצת, את הפאזל. הוא מקלקל את הכל. זה נקרא שהכל בשלמות, הכל מושלם. כשנכנסים לבית המקדש, אז שם יש מצבה, כי שם אנחנו במקום אוכל מבוטלים, הבית המקדש הוא קדוש. אבל כשאנחנו עושים את זה בבית, אז נעשה מזבח אבנים, שיהיה הרבה הרבה הרבה, שיהיה משהו שילוב של כל הטונים, של כל העוצמות של בעולם, שכולם ביחד יעבדו, יעבדו, יעבדו ביחד. ארץ ישראל מורכבת מכל 12 השבטים, וזה מה שנותן לה את העוצמה. על ארץ ישראל לא כאן עכשיו הזמן והמקום, בסוף, 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 בסוף הזה היה שם לפני שבועיים או שלושה, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה מראשית שנה עד אחרית שנה, ארץ אשר לא תחסר, כן, זה בסוף, בפרשת עקב, נכון? כן. זה מיד בתחילת חומש בדברים. ארץ, כל הברכות, כל הישועות של ארץ ישראל, אז שם גם הרמב"ן וגם הרשב"ם וגם האבן עזרא, כולם כותבים משהו נורא מעניין. כמה שארץ ישראל היא טובה לעובדים את השם, היא מסבירה להם פנים, אז היא מחמיצה פנים לאלה שאינם מקיימים את המצוות בה. כלומר, ארץ ישראל זה משהו נורא רגיש, נורא עוצמתי, זה משהו חי, זה משהו נושם, זה משהו דינמי. ארץ ישראל אוהבת את הבנים שלה. כשעם ישראל עזב את ארץ ישראל בגולה, הארץ הייתה צהובה. הארץ לא נתנה פירות. למרות שהרבה מאוד אנשים רצו לתת, רצו לגדל, רצו שום דבר. לא היו פירות בארץ ישראל. ארץ ישראל שומרת אמונים לבני. ארץ ישראל זה משהו חי, עוצמתי, אמיתי. בארץ ישראל אנחנו לא צריכים יותר לשים מצבה. ארץ ישראל היא בעצמה המצבה. כל 12 השבטים הביאו אבנים גדולות, הביאו מצבות, ומאז כל מי שנכנס לארץ ישראל נכנס לתוך כזו עוצמה שהוא מתגמד כבר לבד, הוא לא צריך את מצבה, עכשיו הוא צריך להתחבר לכל 12 השבטים, לקחת אדמה ואפר ואבנים מכל מקום ולהגיד ריבונו של עולם, אני חלק מהעם, חלק מהאדמה שלך. ארץ ישראל היא שלנו, ואנחנו פה מקיימים את המצוות. זה משהו שקשור אל הרוח ולנשמה. היו הרבה גדולי ישראל שכשהם הגיעו לארץ ישראל הם אמרו, פה אנחנו מצליחים להבין נושאים תורניים יותר באור גדול ממה שהבנו אותם בחוץ לארץ. תחשבו שזה אשליה, סתם כי הם יודעים שהם בארץ ישראל, גם אלה שנכנסו לארץ ישראל ולא ידעו את זה, לא ידעו, היו בתוך הגלה. ברגע שעברו את הגבול, הרגישו אור. היה חכם גדול מקובל, קרול, הוא חיבר ספר תומר דבורה, רבי משה קורדיברו. הוא בא, אני חושב, מטורקיה. אם לא מטורקיה, אז שכחתי מאיפה, והוא הגיע לצפת, לעיר של המקובלים, של הארי הקדוש. והארי הקדוש שאל אותו, תגיד לי, אתה רואה הבדל בין האדמה, האבנים, ההרים של ארץ ישראל, לאדמה, האבנים, ההרים של טורקיה, שבאת משם? רבי משה קורדיברו סיפר לתלמידים שלו, כשהוא היה זקן, כשהרב שלי שאל אותי את זה, לא עניתי לו. לא כי לא ידעתי מה לענות, כי לא הבנתי מה הוא שואל בכלל. מה, אדמה, אותו דבר. ראיתי בטורקיה אדמה, אני רואה פה בצפת אדמה. ראיתי בטורקיה אבנים, אני רואה בצפת אבנים. ראיתי בטורקיה ערים, אני רואה פה אבנים, ערים. אני לא הבנתי מה הרב רוצה. דעו לכם, תלמידי היקרים, מאז שהרב שאל אותי את זה, אני כבר גר בארץ ישראל 40 או 50 שנה. גם היום אני לא רואה, תנו לי גוש אדמה מארץ ישראל וגוש אדמה מטורקיה, אני לא אראה הבדל ביניהם. אבל היום, אחרי כל כך הרבה שנים שאני גר פה ולמדתי תורה, היום אני יודע מה הרב התכוון כשהוא שאל. אני מבין שיש הבדל, עוד לא הגעתי אליו, אני מבין שיש הבדל. ולכן רבותיי, מה ההבדל אני גם לא יודע, אם הרב קורדיבר או הרב תומר דבורה לא הגיע אליו, על אחת כמה וכמה שאני לא יכול להגיע אליו. אבל זה ההבדל. ההבדל הוא שאם בטורקיה עושים מצבה, אם ב... לא יודע, בצרפת, באנגליה, באמריקה עושים מצבה, היום זה כבר עבירה, אין, זה דבר שנאסר. אז אתה מתבטל איזשהו משהו תיאורטי, משהו שהמצאת, וזה נקרא שהגויים עושים את המצבה. אבל בארץ ישראל משתתחים על האדמה ומנשקים אותה, זו אדמת קודש, פה לא עושים מצבות. פה לא מתבטלים לעוד משהו בתוך המשהו. פה ארץ ישראל, אנחנו מבוטלים ועומדים לגמרי, לגמרי, לגמרי. ארץ הקודש, אנחנו נושמים אותה, מחוברים אליה. סיפר לי פעם איזה יהודי תימני זקן, שכשהם עלו לארץ, אני יודע מתי עלו לארץ, לפני 50-60 שנה, אני זוכר את זה עוד, אבל אני לא יודע מתי זה היה, עלו קבוצה נורא גדולה של יהודים, יראי שמיים, עם תפילין וטליתות ומצוות ומעשים טובים ומסורת ותרבות והווי. סיפר לי יהודי זקן, לא אז, סיפר לי עכשיו לא מזמן, שכשהם עלו לארץ, אני הייתי ילד, ושאח שלי, אבא שלנו מספר, שאחד הילדים שאל, תקשיבו טוב, אבא, ארץ ישראל זו ארץ קדושה, נכון? כן, בדרך שם הם עשו, הם אמרו על כנפי נשרים. ארץ ישראל זו ארץ קדושה. אבא, יש שירותים בארץ ישראל? איך עושים בשירותים? זה מקום קדוש. איך אבא מתמודד עם שאלה כל כך מרתקת של ילד? נשאיר את זה לאנשי חינוך. אבל נבין מה הפירוש כשאנחנו בארץ ישראל לא צריכים לעשות אבנים גדולות, לא צריך לעשות מצבות, לא צריך לעשות דברים גרנדיוזיים, בומבסטיים. אנחנו צריכים ללכת צאי לך בעקבי הצון וראי את גדיותייך על משכנות הרועים. יש לנו את המשכנות הרועים, אנחנו לא צריכים לבנות משכנות לבד. יש לנו את המשכנות הרועים, את המסורת, את התורה ואת המצוות, ואת שמירת התורה ואת שמירת המצוות, ואת השבת ואת הכשרות ואת הצניעות ואת ואת כל החיי היום יום, עוד שעה שעתיים שבת, ניכנס לשבת ברוח טובה, באווירה טובה. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. השבת היא לא מזבח עוצמתי, השבת היא לא מצבה, פעם נדבר על זה אולי פעם בעזרת השם, למצבה שאנחנו נכנסים לתוכה, נושמים אותה, אוהבים אותה, חיים אותה. ככה כל החיים שלנו, כולנו. ממילא עכשיו ברור הכל. יש לנו סתירה, שאלנו. פעם אחת אתה אומר שהשבטים צריכים לבנות מצבות. אבנים גדולות. פעם אתה אומר, אל תבנה מצבות, תבנה אבנים. נכון. בנו אבנים, אבותינו בנו מצבות. מאז שעניינו לעם, לקחנו את כל המצבות האלה, עשינו מאיתם את ארץ הקודש, את התורה ואת המצוות, אנחנו עכשיו בעצמנו חלק מהמצבה הזו. כשאנחנו לוקחים אבנים, אנחנו מלקטים את כל אחד ואחד מאיתנו, מישהו, איפשהו, ביחד, מתלקט. כשבני ישראל היו בארץ ישראל, היו למשל הולכים להקריב קורבן פסח. אז כתוב שצריך לאכול, שלכל אחד יישאר כזית, ואם ימעט הבית מיות מסעה, אם חסר, ולקחו שכנו הקרוב אליו. אז מסופר במשנה שביום שישי בצהריים היו יוצאים בחוצות ירושלים וצועקים, למי עוד, מי עוד לא יצטרף לקורבן? הרי צריך שזה יהיה למנויו, וזה מה שאנחנו אומרים, כל דצריך ייתי ויפסח, אומרים בליל סדר, זה רק זיכרון למה שאז היו אומרים בצהריים, כשהיו הולכים להתפלל מנחה לפני שחיטת הקורבן פסח, היו אומרים, כל דצריך יתה ויפסח, כל דכפין, כל מי שרעב יבוא ויבוא ויוכל. מזמינים אנשים, אנשים היו לומדים בירושלים, לא הולכים בשקט, בוא הנה, אתה גרוזיני, אתה אשכנזי, אתה מרוקאי, אתה בולגרי, אתה טורקי, אתה טריפוליטאי, שום דבר! עומדים בחצר בחוץ, בשוק הקרמל, בשוק מחניודה, לא יודע איפה, בכניסה לכותל המערבי, וצועקים, רבותיי, יש לי עוד בקורבן פסח שלי 35 זיתים, בדיוק, נו, איפה 35 אנשים, בואו, 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 אתה אשכנזי, גרוזיני, רומני, בואו, 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 כולם, כולם, אתה תבוא עם הערק שלך, אתה תבוא עם היין, אתה תבוא עם המיץ ענבים, אתה תבוא עם החומרס של החזוניש, כולכם תבואו, תבואו ביחד, 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 ביחד. זה נקרא לא לעשות מצבה. זה נקרא לעשות מזבח אבנים. כולנו ביחד. שבת קודש היא מאחדת אותנו. יותר מאשר מפרידה אותנו. היום נהיה בגלל שיש לנו לא עלינו באבונתנו הרבים מחללי שבת, אז אנחנו יודעים ששומר שבת זה מנוגד למחלל שבת, אבל זה לא נכון. הרעיון המקורי של שומר שבת, זה נקרא כשרוצים לעשות משהו אוניברסלי. למשל, אם יש ציבור נורא גדול, בית הכנסת ענק, אין מקום לכולם, אין מקום, אין מקום לשבת. מה עושים? מתפלגים לשני בתי כנסת. איך עושים? פה זה צעירים, פה זה מבוגרים. עוד פעם נהיה נורא צפוף, אז מתפלגים עוד פעם. פה זה אשכנזים, פה זה ספרדים. עוד פעם נהיה נורא צפוף, אז שוב מתפלגים. פה זה תימנים, פה זה מרוקאים. עוד פעם מתפלגים. פה זה חסידים, פה זה ליטאים. אז נכון, יש היום בית כנסת ליוצאי תימן, בית הכנסת של צעירים, בית הכנסת של יוצאי ישיבות, בית הכנסת של חבד, בית הכנסת של ברסלב, כל מיני בתי כנסת. אבל אם למשל בחצר, בכניסה לתחנה מרכזית של תל אביב, רוצים לבנות איזה בית כנסת קטן, כדי שכל מי שמאחר אוטובוס, מקדים אוטובוס, עוד מעט מנחה, עוד מעט מעריב, שיכנס לשם לתפילה, באמצע בית הכנסת, באמצע התחנה המרכזית, בונים בית כנסת. איך אנחנו נקרא לו? בית הכנסת נוסח עדת התימן? לא, גם אשכנזים יכולים להיכנס לשם. בית הכנסת לצעירים? לא, גם זקנים יכולים להיכנס שם. איך נקרא לה בית הכנסת הזה? השם של בית הכנסת הזה, רבותיי, תתפלו לשמוע, זה נקרא בית הכנסת שומרי שבת. מה זה נקרא שומרי שבת? כמו שבאמריקה, מי שיודע, בבורו פארק יש בית הכנסת שומרי שבת. מי נכנס לבית הכנסת שומרי שבת? מי נכנס? מי לא נכנס? כולם. חסידי סטמר, והציונים, והחסידים, והעשירים, והעניים, והשנוררים, ואלה שתורמים להם, כולם נכנסים לשם. למה? כי זה שומרי שבת. מה זה שומרי שבת? שומרי שבת? מאחד. מאחד את כולנו. רבותיי, זוהי המצבה הענקית שלנו. כשאנחנו נכנסים לתוך המצבה הזו, אנחנו נבנה מצבות, מה פתאום? ניקח אפר, ניקח אדמה, נלקט אבנים, נלקט את כל מה שאפשר. אוכל, אהבה, מצוות, יין. קידוש, דברי תורה, שיעורים באגדות חז"ל, הכל מסביב, מכל הצדדים, ניקח, נלקט, ונעשה לנו לא מזבח מצבה, אלא מזבח אבנים נעשה לך, כמו שהשם אוהב, כי השם לא רוצה אותנו, כל אחד עם האף למעלה עצמאי, אלא רוצה אותנו מחוברים ומאוחדים, שככה נהיה כולנו מחוברים ומאוחדים, באהבת השם, בחיבור אל שבת קודש, שיהיה לכולנו, לכולנו, לכולנו. שבת שלום ומבורכת. שבת שלום.
אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי. השבוע בפרשה עם הגאון הרב שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.
אחים יקרים, אנחנו כאן מדברי תורתו של הרבי מלובביץ' זצ"ל בפרשת כי תבוא, ואנחנו כאן מובטחים וירשת וישבת בה. בעניין מצוות הביקורים אומרת התורה הקדושה שהמצווה חלה רק לאחר שתבוא אל הארץ וירשת וישבת בה. חכמינו זיכרונם לברכה לומדים מהתוספת וירשת וישבת בה, מגיד שלא נתחייבו בביקורים עד שכבשו את הארץ וחילקו אותה. כיבוש הארץ וחלוקתה נמשכו 14 שנה, 7 שנים של כיבוש ושבע שנים של חלוקה, וכל אותם השנים המן המשיך לרדת, הדבר מופיע בילקוט שמעוני יהושע פרק ו', מביא שם את המחילתה שהמן ירד בארץ, בארץ ישראל ירד המן במשך 14 שנה, 7 שנים של כיבוש ו7 שנים של חלוקה. אפשר היה לחשוב שמי שכבר קיבל את נחלתו וכבר זכה לראות פירות, הוא חייב כבר להביא ביקורים, גם אם שאר בני ישראל עדיין לא קיבלו את נחלתם. ועל כך קובעת התורה, לא, לא, לא. כל עוד לא נכבשה כל הארץ ולא חולקה לכל העם, אין חובה להביא את הביקורים. דבר זה דורש ביאור. אחים, מצוות ביקורים נועדה לבית.